אז מי יודע מי יודע מהי פרשת השבוע? מצוין, כל הכבוד. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. פרשת השבוע מכילה מספר עניינים, אני מקווה שנספיק להתייחס לשלושה מהם חשובים. א', כיצד היו מדליקים את הנרות במקדש, ב', בגדי הכהונה, ג', חנוכת המשכן. אלה שלושה דברים שאני מקווה שנוכל להתייחס אליהם. ובכן, בשבוע שחלב קראנו על הקמת המשכן, ובהקמת המשכן אחד הכלים שנעשה הוא המנורה עם שבעת הקנים, שברוך השם אנחנו זוכים להכיר אותה, להתוודע אליה, בגלל שהמדינה אימצה אותה כסמל המדינה. זוהי המנורה עם שבעת הקנים שנמצאת במקדש. והיום אנחנו אמורים לטפל בהדלקת נרותיה של אותה מנורה. ונאמר בפרשה שאכן באמת הכהן מצווה כל יום ויום להדליק את הנרות של המנורה הזו. כידוע לכם, באותם ימים כל קנה וקנה שמים בו שמן ופתילה ומדליקים את הפתילה וככה היא דולקת. עכשיו, ציוותה התורה שבכל קנה וקנה לשים כמות שמן כזו שהנר יספיק לדלוק כל הלילה, מערב עד בוקר, כך נאמר בתורה, מערב עד בוקר. ולכן כל יום ויום הכהן מטיב את הנרות. מה פירוש מטיב את הנרות? מקנח, מנקה, מחליף פתילות, שם שמן חדש, ואז הוא מדליק את המנורה. הדבר הזה הוא טבעי, יפה, כפי שהיה אז נהוג, שזה היה המאור של אותם ימים, לא חשמל. אז לכן זה דבר טבעי. מה לא טבעי? שמדליקים את הנרות הללו והן דולקות כל הלילה, מערב עד בוקר. בדרך כלל אנחנו מדליקים את האור בערב, כיוון שיש חושך ואנחנו זקוקים לאור, ואנחנו מחבים את האור כשהולכים לישון, כי אין שום טעם שהאור ידלק בשעה שאנחנו ישנים. אבל ראו זה פלא, במקדש אין עובדים בלילה בכלל, ואם כן אין צורך בהדלקת נרות. צריך אור כשיש חושך ויש צורך לעבוד, אבל אם לא נמצאים שם, על שום מה יש צורך להדליק נרות? מה גם שהתורה מדגישה מערב עד בוקר לפני השם תמיד. זאת אומרת, יש כאן פרינציפ, יש כאן עיקרון, שאף אחד לא נמצא במקדש בלילה, בערב, שנר תמיד ידלק. מי שרואה בבתי כנסת, יש נוהגים שיש להם איזה מין נורה דולקת ליד היכל הקודש כל הזמן. או היום אתם יכולים לראות אש שלהבת מול הכניסה לכנסת שכל הזמן היא דולקת. אז זה נקרא נר תמיד. אז כאמור, הנר הזה דולק מערב עד בוקר כל הלילה לפני השם תמיד. וכאן התמיהה כפולה. תמיהה ראשונה כבר אמרנו, מי צריך את הנר הזה? הרי בני אדם לא נמצאים שם בלילה. בית, מה זה לפני השם? אחי הקדוש ברוך הוא זקוק לאור, הוא עצמו אור, כי אצלנו האלוהים הוא לא גוף, הוא לא דמות הגוף, הוא חוכמה, הוא צדק, הוא רחמים. אז מה זה נקרא לפני השם? כלומר, שיש כאן איזשהו סמל בעל משמעות גדולה מאוד שאנחנו צריכים להיחשף אליו ונהנה ממנו. ובכן, המקדש נעשה כדי שבני אדם יפנימו כמה אורחות חיים אשר יכוננו אותם להיות בני אדם ערכיים. ולכן הלילה מסמל את העולם הזה, כי העולם הזה, אף שיש בו הרבה דברים טובים, יש בו הרבה קנאות, הרבה סנאות, הרבה תאוות, הרבה אלימות, דברים מאוד חשוכים, מאוד חשוכים. ולכן הקדוש ברוך הוא מעוטט לנו, אני בראתי אתכם, אבל לא לצורך העולם הזה, כי העולם הזה יש בו הרבה רוע, הרבה חושך. אז למה כן בראתי אתכם? להבדיל מעולם החי ומעולם הצומח ומעולם הדומם, בראתי לכם כבני אדם שכל. זהו כוח אלוהי אדיר, כוח רצון נתתי לכם. גם נתתי לכם אפליקציה, ווייז, תורה, שמנחה אתכם איך להתנהל, כי העולם הזה פרוסדור, הוא מעבר. אין אדם שלא מת. כל אדם בסופו של יום מסיים את מחייו בעולם הזה, במוקדם או במוחר. אבל אין חיים בעולם הזה מטרה מבחינתה של האמונה היהודית, אלא מעבר. אין אצלנו המוות סוף פסוק אצלנו. לא, זה לא סוף פסוק, אלא זו תחנת מעבר. זה התנתקות של הנשמה האלוהית מן הגוף. הגוף מוחזר מהמקום שהוא בא, כי עפר אתה ואל עפר תלך, ואל עשר תשוב, ברוך תהיה, תורש את העולם לא, ואל עפר תשוב. אבל הנשמה האלוהית היא לא בת מוות. אם אדם עשה מצוות, מעשים טובים, הוא מלאך. ועולם לא עובר לעולם המלאכים, לעולם האמת והנצח. זוהי תפיסת עולמנו, זוהי אמונתנו. ומשום כך, אומר הקדוש ברוך הוא, המקדש מעוטט לכם. הלילה זה העולם הזה. אתם צריכים בעולם הזה מאור. מאור של תורה, מאור של מצוות, חיים ערכיים. כדי להגיע לבוקר, כדי להגיע לפני השם, כדי להגיע לעולם שכולו אור, שהוא עולם האמת והנצח. זו המשמעות הסמלית של המנורה עם נרותיה הדולקים. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא לבני אדם, נרי בידך ונרחה בידי. נתתי לך נרות בידיים, אפליקציה, תורה, מצוות, זה אור. ונרחה זו הנשמה האלוהית שיש באדם, שנקראת נר, נר השם לשמת אדם, בידי, שהרי בכל רגע נתון אני יכול לסיים את ימי חייו של האדם במוקדם ומוחר. אלוהי, נשמה שנתת בי תורה היא, אתה בראתה, אתה יצרת, אתה משמרה בקרבי, אתה עתיד לטלה ממני, אתה עתיד להחזירה בי לעתיד לבוא. אז אם כן, איפה נרחה? הנשמה שלך בידי. שמור על נרי ואשמור על נרחה, לטובתך פשוט. זהו המסר של המנורה הנפלאה הזו שיש בבית המקדש עם הנרות הדולקים דווקא בלילה לפני השם, שנזכה להיות ראויים להיות לפני השם כמלאכים ולא סתם בני אדם תאוותנים. זהו המסר של המנורה. והבגדים, אנחנו מצווים שלכהנים יהיו בגדים. הבגד שעליו אני מתעכב, תעקרנו בעבר, עכשיו ביתר זה בגלל הבחירות אני מתעכב עליו. הכהן הגדול לובש שמונה בגדים. אחד מהם הוא שיש לו כאן על ליבו אורים ותומים, שנושא את כל 12 השבטים, שמות של כל 12 השבטים על ליבו ועל כתפיו. זוכרים את הקצינים שלנו הנפלאים? נכון שיש דרגות, איך קוראים? בשר, סרן, איך קוראים? סגן אלוף, אלוף, רב אלוף. איפה הדרגות? נמצאים על הכתפיים. מאיפה הם לקחו את זה? מהתורה. מהתורה. יש לכהן הגדול על כתפיו 12 שבטים, שישה כאן ושישה כאן. זאת אומרת, שימו לב, מנהיג בישראל חייב לשאת, רבותיי, את האחדות הלאומית והיהודיות. אחדות ויהודיות. כל מנהיג אשר איננו מקבל את היהודיות והאחדות הוא לא ראוי להיות מנהיג, כי זה סוד קיומנו. אין לבוא ולבטל שבט מפני שבט. כל שבט יש לו מטען תרבותי, יש לו תרומה בגלל תכונותיו, בגלל פועליו, תרומה לאומית חשובה. מי בעולם המסחר, מי בעולם התעשייה, מי בעולם האקדמיה, מי בעולם החסדים, מי בעולם התורה, ואשרנו. ואשרנו שכל שבט ושבט יש בו איזושהי דגש תרבותי, ערכי, מאוד מאוד. ולכן צריך לטפח את זה. כשאני מטפח יהודיות כזו, אני לא שומר על השונה ועל המפלג. אני שומר על השונה הרב תרבותי המעשיר, אשר מעשיר את האוצר הלאומי שלנו. ולכן מנהיג לאומי שהולך בדרכו של הכהן הגדול חייב להכיר בזה. אם הוא בא משכבות אליטיסטיות שמבטלות שכבות אחרות, הוא לא ראוי להיות מנהיג. אם הוא בא בשם שכבות של מחאה ומבטל את אלה שהם אינם מהפריפריה, איננו ראוי להיות מנהיג. מנהיג יכול להיות שבאמת מתייחס בשווה לכולם, אבל אחדות היא לא כור ריתוך כמו שחשבו בשנות ה-60 וה-70, אלא שמירת היהודיות ואחדות, שוויון בזכויות, בחובות, ביחס. ולכן הבגדים של הכהן הגדול משדרים את הסיסמה הזו, סיסמה מאוד מאוד חשובה, יהודיות ואחדות. ומכאן אני עובר לנושא השלישי, והוא חנוכת המשכן. כיוון שברוך השם המשכן הולך ומתהווה והוא עומד להסתיים, אומרת התורה, כשיסתיים, כשכל הקמת המשכן תסתיים, תעשה חנוכה, חנוכת המשכן. אנחנו מכירים את הביטוי הזה בתרבות שלנו שאומרים חנוכת בית. השאלה היא, מה זה חנוכת בית? וכאן אומר לכם סיפור מעניין. לפני הרבה שנים פנה אחד מתלמידיי ואומר לי, כבוד רב, ברוך השם בניתי לי בית, וילה, ואני עושה חנוכת בית, ואני מזמין אותך לחנוכת הבית. כיוון שהוא תלמידי, הרשיתי לעצמי לשאול מלבד תאריך ושעה. אמרתי לו, מה יהיה התוכן של חנוכת הבית? הוא נבוך, אמר לי, מה זה, מה יהיה? ירוק, שעה 8:30, 9:00, יש כיבוד, יש מזון חופשי, יאכלו, ישתו, חפלה, כן, ישירו, זהו, זה מה יש, מה? וכי מה יש משהו אחר? אמרתי לו, תשמע ידידי, יש לנו, במורשת שלנו, מודל של חנוכת בית. ולכן, חבל לי לבוא לאירוע כזה, אני יכול לבוא אליך, ככה, להגיד לך שלום, מה שאומרים היום, מזל טוב, וזהו. אז אומר, מה, איזה מודל יש? אמרתי לו, נוהגים אצלנו, כשהולכים את הבית, עושים בצהרי יום, מזמינים אנשים עניים, מזמינים אנשים חכמים וזקנים, 10, 15, ומגישים כיבוד של ברכות, מברכים ברכות, שירת קודש, ואחר כך סעודה, ואומרים דברים מעניינה של חנוכת הבית. זהו המודל. אז אומר הרב, אבל מי מכיר, מי יודע, אז הם שעמם. אמרתי לו, אני לא קובע עליך חס ושלום, אני רק אומר לך שזה המודל. בחרת במודל העממי הקיים, אוקיי, אם אני פנוי אני אבוא אליך, אברך אותך ואליך. כן, הוא הלך וסיפר את זה לאשתו, ואז הוא בא למחרת אליי, הוא אומר, תשמע, אשתי אמרה, אנחנו נעשה במודל שהרב הציע, ונקיים גם את המודל לחברים, איך שהם רגילים. אמרתי לו, אבל לא נעים לי, שבגללי אתם תעשו הוצאה כפולה. הלך ושאל את אשתו, אמרה לו, לא, אנחנו מעוניינים. לא תאמינו, רבותיי, הוא קיים את המודל המורשתי, המסורתי, אשתו וביתו היתו אוזן לכל דבר ודבר שאמרנו שם, ואיזה שקט ואיזה נעימות ואיזה תכנים. וכאמור, אנשים זקנים אכלו באותה סעודה, אנשים זקנים וחכמים היו באותה סעודה. כשגמרנו וברכנו אותם ונפרדנו, אז למחרת הוא ניגש אליי, כי זה תלמיד, הוא בא יום יום לשיעורים, בא יום יום לתפילה, אומר לי, אשתי החליטה לבטל את ההזמנה לחנוכת הבית החברתית הזו. היא אומרת, אין כמו המודל שהרב עשה. אמרתי לו, זה לא יפה, מה? הוא אומר לו, לא, היא אמרה לי, שם יש תחרות של זלילה, ומדברים לשון הרע, זה מדבר כך, זה מדבר כך, מה אני צריכה את זה? קיבלתי מודל נפלא של חנוכת בית חני, ערכי מאוד מאוד. מה אני בזה רוצה לומר לכם? מה זה חנוכת בית? יש מאדם מיסטיקנים, חושבים שיש שדים ורוחות בתוך הבית, וצריך לגרש את השדים והרוחות, וצריך לעשות חנוכת בית. לא. אין שדים ורוחות, הקירות לא מזיקים, סף הבית לא מזיק, השד והמזיק הוא רק האדם, אם הוא איננו מתנהג כאדם שנברא בצלם אלוהי, מתרבן, יש לו וילה, כבר בקושי אומר שלום, מתרבן על אשתו, אשתו מתרבן עליו, על בניו, על אורחיו, זה המזיק, זה השד. יש צורך להבין שבית הוא איננו רק ביטוי להישג, הוא איננו רק קורת גג מפני חום וקור. הבית צריך להכיל בתוכו משפחה, אבא, אמא, ילדים, עם תכנים, עם חינוך, שיזכרו את הבית הזה לתמיד, יזכרו את הבית הזה לתמיד. אשתי אומרת שאמא, אביה ואמא כבר הסתלקו מן העולם, ונמכר הבית, ועכשיו בונים משכנה, בונה. זאת אומרת, אני לא מסוגלת לעבור ליד הבית, אני מזילה דמעה, כי נזכרת בתכנים, בתכנים מאוד מאוד עשירים שהיו בבית הזה. בית הוא איננו קורת גג בלבד, בית איננו ביטוי לנכס ולהישגים בלבד, בית בישראל צריך להיות חנים. כך אותו דבר במשכן בכל שכן. הוא הרי לא בית מגורים המשכן, הוא בית של תכנים עם מסרים ערכיים, ולכן התורה נותנת כבר מתכון איך לעשות את חנוכת המשכן, כדי לתת תוכן מיוחד למשכן, שלא חשבו לבוא, זה פולחן, אני בא, משלם את חובתי, ונגמר הסיפור שהקדוש ברוך הוא לא יפריע לי בחיים, נתתי קורבן, זהו, שיפסיק לבלבל את המוח. חלילה, חלילה. הקורבן זה התקרבות לשם. הקורבן, רבותיי, זה זביחת היצרים של האדם, היצרים הבהמיים. הקורבן זה התעלות האדם מדרגה של בהמה, כי הוא גוף, לדרגה של מלאך. זו המטרה בכל המשכן, להשכין שכינה, כמו שאמרנו בשבר שחלף, להכניס את האלוהים ללבוש של כל האדם, שהוא יהיה המנגנון המבקר, הוא יהיה המנגנון המבקר, אשר יבקר כל דבר ודבר, מה הוא עושה, מה הוא לא עושה, על הצד היותר נכון, כן? לכן יש משמעות גדולה מאוד מאוד לחנוכת המשכן. ראו זה פלא רבותיי, אין פלא שבהפטרה אנחנו הרי נוהגים לקרוא פרשת השבוע, ויש קריאה בדברי הנביא במשהו מקביל לפרשת השבוע, ואנחנו אמורים לקרוא בנביא. מאיזה נביא? הנביא יחזקאל, הנביא יחזקאל שראה את חורבן בית ראשון, והנה הוא מנבא בנבואתיו בניין בית שלישי, לא בית שני. הוא ראה חורבן בית ראשון, והוא מנבא את הנבואה על בית שלישי שלו יחרב לעולם, ויש לו תוכנית מגירה, מה עושים, גודלים, הכל נמצא בנבואות של הנביא יחזקאל, ואפילו תיאור של חנוכת הבית השלישי. מה עשו חכמינו? כדי להראות שאנחנו לא עם בן חלוף, אנחנו עם נצח, יש לנו חזון הדורות. לכן אנחנו קוראים בפרשת השבוע, אנחנו קוראים בפרשת השבוע הפטרה בדבריו של יחזקאל על חנוכת בית שלישי, למור אתם נצטוויתם על המשכן במדבר. שלמה המלך בנה בית ראשון ונחרב, עזרא ונחמיה בנו בית שני ונחרב. אל תיפול רוחכם בכם, למרות שהגלות בין בית ראשון בית שני 70 שנה, והגלות של אחרי חורבן בית שני 2000 שנה. מי האמין עוד שנשוב לכאן? אף אחד לא האמין שנשוב לכאן. זה עם נפוץ בתפוצות הגולה, הנביאים נבואו שנשוב לכאן, הנביאים אמרו שנשוב לכאן וארץ ישראל תזרע ותצמיח, הרי ישראל יתנו פרי, כך אמר יחזקאל הנביא. והנה רבותיי, אנחנו יושבים כאן, והורינו הם אשר זכו להגשים את החלום לשוב אחרי 2000 שנה לכאן, וארץ ישראל פורחת, וארץ ישראל נבנית, ועם ישראל מתחיל להתהוות מחדש על כל השוני שיש בין כל קט וקט, בין כל שבט ושבט. זוהי תקומה, זוהי תחייה. ולכן הנביא שניבא שהרי ישראל ייתנו פריים לעתיד לבוא, זה אותו נביא יחזקאל שניבא שהפלגנות בישראל תסתלק מן העולם, ויום יבוא ונהיה מאוחדים. ותזכרו, האחדות אצלנו היא אחדות ויהודיות, ויהודיות, ואת זה ניבא יחזקאל. ואותו יחזקאל הנביא ניבא שיהיה בית שלישי שלא יחרב לעולם. נכון, אנחנו מודעים לכך שהיום לבוא ולדבר על בניין בית שלישי זה מלחמת עולם שלישית, זה לא דבר פשוט, אבל אין אנחנו אקטיביסטים בעניין הזה, לחלוטין לא. אנחנו עושים דברים שכליים, באים, בונים ונבנים במדינת ישראל המתחדשת. עובדה היא, הייתה לנו תוכנית מגירה שבשביל לא להתכתש עם אויבינו מסביב, אין אנו חוזרים לירושלים העתיקה. זו הייתה אסטרטגיה של בן גוריון, לא חוזרים לשם, כי זה נפיץ, טוב מה שיש קיבלנו, מה יהיה הלאה, אין אנו יודעים. וראו גם ראו איך מסתובבו הסיבות על די אויבינו, נלחמו בנו במלחמת השחרור, קיבלנו בגלל מלחמה זו שהם יזמו אותה יותר מתוכנית החלוקה, הגענו עד אלת ושבתנו שם. והנה למרות הכל אויבינו לא פסקו, והייתה מלחמת סיני, והגענו עד לסואץ והחזרנו את סיני, כי אין אנו חפצים בהתפשטות. ולמרות הכל אויבינו לא שקטו, ושוב הייתה מלחמת ששת הימים, וראו, הגענו עד לגולן, והגענו עד לירדן, והגענו עד לתעלת סואץ, ושוב הנה חזרנו את סיני בשביל השלום, כי תכליתנו השלום, אין לנו שום עניין אחר מלבד לחיות בשלום במקום הזה. אבל חזרנו לירושלים עיר הקודש שחשבנו שלא נחזור אליה. יש דינמיקה לחיים, אין לנו יודעים איך זה יהיה, אבל אנחנו כבר קוראים על בית שלישי שלא יחרב לעולם, ללמדנו שאכן באמת תורת ישראל מניחה לנו תורה של נורמות התנהגות ערכיות ליחיד ולאומה כולה, אבל עם חזון של נצח, חזון חזון לדורות. זוהי תורת ישראל. אשרינו שאכן באמת תורה זו שאנחנו מגלגלים אותה כל שבת וכל שבת מהירה את דרכנו, וכפי שאני נוהג לומר לדור המחר שהתורה היא ווייז אלוהי, אני מצפה שנשמע את הקול של הווייז האומר הגעת ל... תודה רבה, שבת שלום.